ערב תחזיר את הצאן הביתה, ומחר בבוקר תתייצב בהרמוני, אתה תהיה לי ליועץ. שלו זה היה מהפך עצום, הוא הגיע לבית לארמון המלך והתחבב על כולם שם, על כל העם שבאו, ועלה בצורה מסחררת מתפקיד לתפקיד עד שנהיה שר האוצר. בטבע הדברים השרים האחרים שחיכו לקידום כל כך בשנים קינו בו והתחילו להעליל עליו עלילות. באו למלך ואמרו לו, אתה נותן בו כזה אימון, תדע לך הוא גונב, תדע לך, תראה, תבוא אליו הביתה, תראה הרבה מקופת המדינה נמצא אצלו בבית. והמלך לא רצה להאמין, עד שלחצו עליו, לא הייתה ברירה, המלך לוקח את כל השרים, הולכים אליו הביתה. הוא חי בבקתה בדיוק כמו כשהיה רואה, ועוברים מחדר לחדר, והמלך כועס, מה אתם רוצים ממנו? עד שמגיעים פתאום לחדר אחד, שם יש שלט הכניסה לזרים אסורה. לא זה בלבד, הרואה לשעבר, היועץ, שר אוצר, נופל על ברכיו, מתחנן בפני המלך, אנא, אל תאלצו אותי לפתוח כאן את הדלת, אף אחד מבני ביתי לא נכנס לכאן, רק אני לבד. וכולם הצביעו, הנה, כאן תמון מטמוננו, הנה, זהו זה. טוב, המלך גם כן, פה כבר המלך לעצמו כבר הבין שכאן משהו לא קשורה, נתנו פקודה, מיד תפתח את הדלת אם אנחנו פורצים. פותח את הדלת, מסתכלים פנימה וכולם מוקים בתדהמה. חדר גדול, ריק מכל רהיט, באמצע החדר איזה שטיח, תרמיל של רועה, בגדי רועה וחליל. שואלים אותו, מה זה צריך להיות? והוא כולו מסמיק מבושה, הוא אומר, אדוני המלך, בושתי וגם נחלמתי, אבל אתה פוקד עליי, אני אספר לך. אתה יודע שמטבע הדברים, כשבן אדם עולה לגדולה, אז הוא מייחס את ההצלחה לעצמו, כוי חיבר עצים יודי, ומגיע, ועל ידי זה הוא מתנשא, על ידי זה אחר כך הוא כבר לא רואה את האנשים, הוא מרגיש את עצמו על הגובה. אני מאוד פחדתי מזה. לכן החלטתי, מיום שעליתי לארמונך, בבוקר לפני צאתי מהבית, אני נכנס כאן, אני מתבודד כאן חצי שנה, ואני לובש את בגדי הרועה, ושם את התרמיל על הכתף ומחלל בחליל, ואני מזכיר לעצמי, דע לך שאתה בסך הכל רועה פשוט, ומה שעלית לגדולה זה רק הקדוש ברוך הוא העלה אותך, ואף אחד, לא אתה השם בזה, לא הכישרונות שלך ולא הכוחות שלך, רק יד השם עשתה את זאת. ואז זה מועיל לי שלפחות במשך היום הזה אני נוהג בענווה עם הבריאות, ולכן ברוך השם יש לי שם טוב אצל הבריאות ואני מצליח. טוב, ההמשך כבר לא חשוב, כן, בכל אופן כולם יצאו משם נחלמים, ראו איזה אישיות. סיפור כזה כמו יציאת מצרים, כשעוברים בה 3,000 שנה, אתם יודעים מה שההיסטוריונים היו יכולים לעשות מסיפור כזה? הקומנדו שלנו, התארגנות צבאית למופת בהנהגת משה ואהרון וכו' וכו', וככה באמת בין תוך כמה שעות הוכרעה כל מצרים וכולם, כל מיני סיפורים, רחמנא ליצלן. זה בהחלט עלול היה לקרות במשך השנים, אבל בלילה הזה הכיוון שלנו הרי בדיוק להפך. בלילה הזה אנחנו מתיישבים כביכול עם בגדי הרועה, ולפני הכל אנחנו אומרים לכולם, הלחמה אניה דאכלו אבותינו במצרים. אנחנו רועים פשוטים, מי אנחנו ומה אנחנו? אתם יודעים שהזוהר הקדוש אומר, זאת ידיעה מאוד חשובה לליל הסדר, מה פשט אילו להוציאם השם, הרי אנו ובנינו עבדים היינו פרעה במצרים עד היום. הרי מה שכולם מקשיעים, כל כך הרבה תפוחות עברו על העולם. אומר הזוהר הקדוש שפרעה הצליח לקשור אותנו בקשרים, בכישופים בשמיים, שכל חרשי, כל מחשפי העולם וכל חכים מעלמה לא יכולים להתיר אותם, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ואנחנו יושבים בליל הסדר ורואים בעיני דמיוננו את כל עם ישראל יושבים לשולחן אחד ארוך, ואיך הזוהר הקדוש שמובא באגדות, שהמלאכים עומדים עכשיו בשמיים ומסתכלים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, אשריך שיש לך עם כזה. ואנחנו אומרים שום דבר לא אנחנו, לחם עוני חובזה, אנחנו כלום, אנחנו אפס, רק אתה, אתה הוצאת אותנו, אתה אהבת אותנו, אתה אוהב אותנו, אנחנו עבדיך, וזה מחייב אותנו בעבדות לקדוש ברוך הוא. חג המצות אנחנו קוראים לזה, כן, זה הדגלים של חג העצמאות, החירות האמיתי שלנו, אלה הם הדגלים, לא מצעד של טנקים, לא מפגן של כוח, לא מסע של הישגים דמיוניים, כופרניים, אלא כמה שאנחנו מרגישים יותר אפס, כמה שאנחנו מניחים שאנחנו חדלי אונים, זאת המטרה של ליל הסדר. יש לנו בו ירוי לום, וכל מה שיש לנו, וכל מה שאנחנו שואפים, וכל מה שאנחנו נושמים ואוכלים ומקבלים, זה רק מהקדוש ברוך הוא. את ההיכרות עשינו על ידי ניסי יציאת מצרים, למען תספר וידעתם כי אני השם, מציאות השם, השגחת השם, ואין עוד מלבדוי. זה הלילה הזה. נזכר בבית, אבא שלי היה אומר, המסר שאפשר להעביר לילד הכי קטן הוא כל כך גדול. וזה ממצא את כל מה שאמרנו. איך אומרים לישן לא יודע לשאול? בעבור זה עשה השם לי בצאתי במצרים. שואלים את הילד שהתחיל השנה ללמוד א' ב', תגיד לי בני היקר, מהי האות הכי ארוכה ב' ב' שצריכים בשבילה להקדיש הכי הרבה דיו? הילד חושב וחושב עד שאומר למד. ומהי האות הכי פיצית, הכי קטנה ב' ב'? זה כולם יודעים, יוד. בעבור זה עשה השם לי, השם הגדול והנורא, שהוא הכי גדול, התייצב על יד העם הכי קטן והכי חלש, ואמר ריאת מקודשת לי. וזה, הדבק הזה התחזק בליל הסדר. הדבק מצד הקדוש ברוך הוא כל הזמן נמצא, אבל מנקודת הראות שלנו זה התחזק כאן בלילה הזה. וכשאנחנו מתכוננים עכשיו, איש איש בשטח שהוא צריך להתכונן, זה שעוסק באפיית מצות, וזה שמכין את המצרי מזון, וזאת שנשלחת לחנות לקנות, וזאת שמקרצפת, וזאת שמנקה, אנחנו צריכים לדעת, ההכנה הזאת היא לא רק הכנה בתור אמצעי, כל הטרס כזה שנעשה, ומי לא זוכר את ערב פסח שבבית, אוכלים במקום אחר, שבת במקום אחר, וככה, וכל זה נכנס לתוך הבית, עומדים בפני איזושהי מהפכה, הולך להגיע איזה מסר גדול, הולך להגיע ערב עצום, ערב נורא, ערב סגולי שאפשר כל כך להנחיל בו ולקבל בו. הכל נכנס, התחלנו בהכנות, אבל בעצם ההכנות הם כבר תכלית לשעצמה עם הטרס שעושים, והילדים אוספים פירושים, ורואים את האבא מתכונן, ויודעים מי יהיה האורחים ומה יספרו, ומחכים להפתעות, מחכים למתנות, ועם כל מה שמסביב לזה, ולראות את האבא יושב כמו מלך. כמה אנשים סיפרו, אבא שלי כל השנה נראה כל כך פשוט וכל כך זה, פתאום בליל הסדר הוא כמו מלך. זה איזשהו שוב, האבות לא משחקים. כתוב היה אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ואני חושב שבאופן ספונטני כשמתכוננים כראוי ליל הסדר, אז יש את הממלכתיות הזאת, ובתוך האווירה המשפחתית הזאת, בתוך איך שמתלכדים כולם יחד, מתמקדים ושומעים ושקיקה ועוברים ויונקים את יסודות האמונה, אז בלילה כזה לא תמיד אפשר להרגיש את זה למוחרת, שהנה מה התווסף לי, כמה סנטימטר אמונה התווסף לי בלב. לא, זה אי אפשר לי, אין לנו את הכלים למדוד את זה. לפעמים כן מרגישים, הרבה פעמים לא מרגישים, אבל בלי ספק, אם באים עם נכונות לשמוע, עם רצון לקבל ועם כיוון של מחשבה מה אנחנו רוצים, אז באמת אפשר לקבל בלילה כזה. וממילא כשנצא עוד יותר עבדי השם, להשם, עוד יותר נכנעים ומכירים בבטלות שלנו בקדוש ברוך הוא, שרק הוא יכול להציל אותנו. ואז אנחנו יכולים לקוות שהברכה או הדברים שאנחנו אומרים בליל הסדר, כן, שהוצאתנו מעבדות לחירות, שנצא בקרוב מעבדות היצר לחירות, מאפלה לאורה, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, ונאמר לפניו שירה חדשה במהרה בימינו אמן.
לא תהיה כבוד. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים, ועם כל ממתת שערי התומה שישראל עמדו בהם, היה צריך כמה זכויות להיגאל. זכות הנשים הצדקניות, זכויות הדברים שלא שינו ישראל, שעוד קשרו אותם ליסודות הקדושה, ובזכות מסירות נפש, מסירות נפש של משכו וקחו לכם, בזכות מסירות נפש של לב בלי לקפח את המוח, אבל בזכות מסירות נפש לטהרה ולקדושה נגלו ישראל. לסיים כנס כזה שהוא לקראת חג הפסח, יש צורך לחוש קצת טעם של לב, טעם של רוח, של רוחניות, טעם של קדושה, ולהתאים אותנו מהטעם הזה של לב עמוק, לב קורא לקדושה ולטהרה. הזמנו את כבוד הרב טויסיג, שמנהמת ליבו יביא את הרגשות לקדושה. בבקשה.
חז"ל אומרים, פותחים בכבוד אכסניה מדרך הכבוד והדרך ארץ. כשאדם בא למקום, אז קודם, לפני שהוא מתחיל משהו, צריך לפתוח בכבוד אכסניה. אני רוצה להודות לריבונו של עולם על הזכות שהוא נותן לי כל הזמן, ואבקש שלא יעזוב ולא ייטוש את חסדו הגדול, שברוך השם בשנים האחרונים היה לי הזדמנות כמה וכמה פעמים לדבר לסמינר היקר והקדוש הזה. ומוכרחני לומר, באמת פותחים בכבוד אכסניה, חז"ל אומרים שאם רוצים לדעת על דבר אם זה אמת או לא, אז צריכים ללכת לשאול את הרבים. אדם אחד יכול לטעות בשיקול הדעת, שניים, שלוש, עשרות אנשים, מאות אנשים לא טועים בדרך כלל בדבר הזה שהם אומרים. במשך השנים שזכיתי בסייעתא דשמיא על ידי המנהל היקר שלכם לבוא הנה, יצא לי כמה פעמים להתעניין בירושלים הקודש מה הייחודיות ומה הסוד של הסמינר הקדוש הזה. ומוכרחני לומר, בלי חלילה וחס להוריד מערך של סמינרים אחרים, כולם קדושים, כולם טובים, וכולם מתחנכים בנות ישראל היקרות והצנועות, אבל מוכרחני לומר בפה מלא את הדברים החמים והחיוביים שזכיתי לשמוע הן על אלו שמתעסקים בחינוך היקר שלכם, שזה המשך הדורות הבאים, זה המשך לדורות של עם ישראל, והן הפנימיות של כל בת ובת שמתחנכת בסמינר הזו, הדברים שברוך השם נשמעים ברחבי ירושלים עיר הקודש ובעוד מקומות בארץ הקודש, זה סימן שבסייעתא דשמיא הציבור לא אומרים סתם. ולכן אני נותן עדוי בשבח לקדוש ברוך הוא, שאם נותנים מהזמן ורוצים באמת לתת לבנות ישראל את מה שניתן לתת בסייעתא דשמיא, אז אני מודה לקדוש ברוך הוא שזימן לי, שזכיתי למקום הזה, שברוך השם שמכם אוילך לפניכם וברכתי שלוחה, שכמו שעד עכשיו שומעים עליכם כאילו דברים טובים, שבסייעתא דשמיא כל החיים, לא רק עכשיו שאתם מתחנכים כאן, רק בסייעתא דשמיא כשתצאו מכותלי הסמינר, וכל אחד ואחד בעזרת השם יבנה בית, הבית שלו יהיה בעזרת השם בית שיוכלו להעיד כאן הבית אמיתי. ואולי כדאי, חכמי הקדושים אומרים, שלפני שאדם פותח שיעור, לומר שיעור בהלכה, שהוא יקדים איזה דבר כדי לפתוח את הלבבות. אני חושב שמתאים אינה את האמרה הקדושה, יש סיפור מאוד מאוד מרגש, כמדומני שהסיפור הזה יכול המון המון להשריש בלבבות של בנות ישראל הקשירות והצנועות על המשך החיים. בעולם החסידות היה הרבה הקדוש, הרבה רב מלך סחיסג נולייני ועקול ישראל, שלפני שבוע היה היורצייט שלו, שרבבות יהודים בכל רחבי העולם נסו לליזנסק, אין בחיים חיותו ואין עד היום הזה את ההתעוררות שמרגישים שם. לרבה רב מלך הגיע פעם על שבת פרשת בו, שבפרשת בו מסופר כל העניין של סיפור יציאת מצרים ועריכת ליל הסדר. הגיע פעם אליו הצדיק הקדוש הרבה רב מוישה לייב מסאסוב, שעליו יכולים להקדיש כאן שעות שעות מה פירוש המילה הרבה רב מוישה לייב מסאסובר. אז במקום שהרבה רב מלך יגיד דברי תורה בליל שבת בשולחן, אז הוא ביקש מהצדיק רב מוישה לייב מסאסובר שהוא יגיד תורה. הרבה רב מוישה לייב קודם סירב, לא רצה, הוא ילך לומר דברי תורה במקום קדוש כזה, אבל הרבה רב מלך הפציר בו מאוד, אז הוא נעמד על הרגליו הקדושים ואמר ככה, בפרשת בו כתוב, הוא פסח השם על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים. הפירוש המילולי הוא, הקדוש ברוך הוא ביקש כששוחטים את קורבן פסח ישימו על המשקוף ועל מזוזות הבית מהדם של הקורבן, כדי שבלילה הזה, שבאותו לילה יערי שתי מצבים של איפוך אחד מהשני, מצד אחד היה בשם יקה כל בכור בארץ מצרים, בלילה הזה היה בתהי צעקה גדולה ומרה בתוך מצרים, ובאותו רגעים הקדוש ברוך הוא עשה שההפוך לעם ישראל היקרים, בניו הקדושים והמתוקים, להם לא פגע שום דבר, להם לא קרה שום דבר. אז הפסוק אומר, הוא פסח השם, הקדוש ברוך הוא פסח, הוא קפץ ודילג על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים. זה הפירוש המילולי, שהיה כאן בית של גו, כאן השם יקה את הגוי. היה כאן בית של יהודי, השם פסח ודילג על הבית היהודי הזה. נעמד הרבה רב מוישה לייב על רגלו והוא אמר שבפסוק הזה יש רמז ורעיון קדוש, בכל דלת ששם היה בית של איש יהודי, של יהודים שמחיים לפי התורה, אבל שהיה כמובן לפני קבלת התורה, אבל עם ישראל כבר נצטבו במצוות במראה ובעוד מקומות, אז בשם פסח בכל בית של יהודי הקדוש ברוך הוא התחיל לרקוד. והרב רב מוישה לייב מתוך התלהבות עלה עם רגליו הקדושים על שולחנו הקדוש של הרב רב מלך, והוא התחיל לרקוד ולמחוא כפיים, והוא אמר בכל בית שגר יהודי הקדוש ברוך הוא נעצר והתחיל לקפוץ ולמחוא כפיים, והוא אמר ביידיש שהאייבשטר אמר דו וויין תייד, דו וויין תייד, וככה הוא קפץ ורקד. התלמידים של הרבה רב מלך נדמו לראות מה שקורה כאן, אז כמה מהם העלו חיוך על שפתם. אמר הרבה רב מלך, אל תחייכו, כמו שהרב משה לייב אמר, דעו לכם, ככה היה בכל בית שהתארו שם היהודים, הקדוש ברוך הוא נעצר, כמו שאחד מתוך שמחה הוא מצא משהו, אחד שהוא חיפש דבר והוא מצא, הוא מתחיל לרקוד ולבטא את הרגשות שעופפים אותו מתוך שמחה שברוך השם הוא מצא את מבוקשו. ככה בכל בית יהודי הוא פוסח השם, הקדוש ברוך הוא פסח, קפץ ורקד, והוא אמר, כאן גר יהודי, כאן גר יהודי. זה אחד מהדברים שצריך לאפיין בית יהודי. אגיד לכם את האמת, היהודי אסור חלילה וחס ליהנות מאף דבר שצייך ברוחניות, וכמובן כשיהודי דורש לרבים הוא צריך לדעת שזה רק מתנה של הקדוש ברוך הוא, וחלילה וחס שהוא ייהנה מזה, רק צריך להודות לשם שזה דבר רוחני. אבל מוכרח אני לומר לכם, לא מפני שאני רוצה להדגיש את החלק העיקרי, כתוב מהחסם סופר שמתי שאומרים אמרה מצדיק, מתי שמספרים סיפור מאחד הצדיקים, אפילו סיפור שכבר קרה זה 500 שנה, 1000 שנה, כל פעם שמספרים את הדבר, אז זוכה הדבר הזה שיקבל התעוררות, ובשמיים מתעורר שוב את אותו דבר. ולכן כתוב ליל הסדר, את הנקודה שלמען תספר באוזני בנך. למה זה כל כך ציוו חז"ל את העניין של הסיפור יציאת מצרים יותר מכל הלילות? הרי יש עניין למען תזכור ישועה עם צי סכום ארץ מצרים כל ימי חייך, ולא רק דווקא ליל הסדר, אלא בליל הסדר כשזה קרה לפני 3,000 ויותר מ-350 שנה את הסיפור הזה. כל ליל פסח כשמספרים את הסיפור הזה של יציאת מצרים, מתקבל בשמיים ההתעוררות הרגשות ושוב משפיעים כאן בשמיים. אני לפני 5 שנים ביקשו ממני שעבור להגיד דברי תורה בשבע ברכות של חתם וכלה, לא צדיקים מיוחדים. אדרבה, אמרו לי בפירוש, תראה שם אל תגיד רעיונות ואל תגיד איזה דברים עמוקים, חתם וכלה ממש בדרגה מאוד 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 נמוכה, הוא לא קיבל את החינוך כשהוא היה בחור כמו שצריך, היא לא התחנכה בסמינר משלנו. ביקשו, תבוא לשמח. למה לא? הרי אתם יודעים ודאי, חכמים הקדושים אומרים שאיזבל אשת אחאב, שהיא רחמנא ליצלון הרגה כל כך הרבה נביאים, 150 נביאים היא הרגה, ואת הרשות שהפסוק אומר עליה דברים נוראים, אומר הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר לה עם שליח מהשמיים, כשיבוא הזמן שאת תסתלקי מהעולם, הגוף שלך לא תזכה להיכנס לקבר, כי את כל כך הרבה דברים רעים עשית בעם ישראל. שתי איברים שזה יזכו לקבורה זה הידיים והרגליים שלך, הם כן ייכנסו לקבורה. אומרים חכמינו הקדושים, מדוע נשתנה הידיים והרגליים של אשת אחוב הרשע איזבל הרשעית, שהיא כן האיברים האלו זכו להיכנס לקבורה. אומרים חז"ל שהיה לה דבר ייחודי שבזה הצטיינה, הבית שהיא הייתה גרה הייתה מקום שהיה סמוך לזה אולם חתונות, והיא איזבל כל פעם שהיא שמעה את הקולות שהולכים ללוות קלה לחופה או אחרי החופה, אז היא ירדה מהבית והתחילה למחוא כפיים ולרקוד נגד הקלה לשמח אותה. אמרו חז"ל, כל מי שמשמח חתן וכל מי שמשמח קלה, הזכות שלו זה דברים לא רגילים, מפני שהידיים זה היא מחתה כפיים, עם הרגליים היא רקדה כדי לשמח את הקלה, הם זכו להיכנס לקבורה. רואים מזה מה זה נקרא לשמח חוסם וקל. ביקשו ממני, תבוא להגיד לשמח חוסם וקל. באתי וחשבתי באמת, מה יכולים כבר להגיד שם, איזה רעיון בגמרא, במדרש, אם אמרו לי שזה. אבל חכמים הקדושים אומרים שחתם וקלה כשהם עומדים לחופה מויך להם על אבוניסיהם, ככה זה היה. אז ביקשתי מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, תן לי את המילים האמיתיים מה לומר. לא אמרתי לא דברי תורה, רק סיפורים מצדיקים. ובסוף השיחה, כשגמרתי את השיחה, אמרתי, חתן יקר, אני רוצה לספר לך סיפור. ואני סיפרתי את הסיפור שסיפרתי מקודם מהרב רמוי שלי, ואמרתי בקול רם, חתן יקר וקלה חשובה, מעומק הלב אני מאחל לכם שהבית שאתם בונים כרגע זה יהיה בית כזה יקר, שכקדוש ברוך הוא יעבור על יד נפתן ביתכם, הקדוש ברוך הוא יוכל לרקוד ולקפוץ ולמחוא כפיים ולומר, כאן גר זוג מאוד מאוד חשובים. אני לא אגזים לכם, כשגמרתי את הסיפור הרבה אנשים אמרו לי, רבן, אתה יודע לך מה שדיברת? למי סיפרת את הסיפור הזה? הרי אין להם שום השגה בסיפור הזה. אמרתי, אני לא יודע, כל הדרשות שהרבוי נשלם עוזר לי, זה לא הכוח שלי, זה רק עזר עליון. אני מספר את הסיפור הזה. מוירי ורבו ישראל, כדי לסבר את אויזם ולדעת מה פירוש דברי קודשוי של רבן של ישראל החסם סופר, שאומר כשמספרים סיפור, אפילו זה כבר קרה לפני מאות שנים, אז זה אותנטי גם עכשיו, וזה גורם בשמיים ופה למטה התעוררות. אנחנו מהחתונה 3 שנים לא ראיתי את האברך הזה. אני נכנס באיזה ערב לבית סמדרש בבני ברק, אני רואה האברך הזה יושב בשיעור דף היומי, ואני רואה שהוא מעורה טוב בשיעור, המגיד שיעור אומר, והוא שואל, היה לי פלא, אבל מקראו. אני מיארתי מאוד, רציתי להתפלל מהיריב, לא ידעתי שיש שם שיעור בדף היומי, הלכתי למקום אחר. אחרי כמה שבועות יוצא לי שוב לעבור בבית הכנסת הזו, ואני רואה אותו שוב שהוא מעורה בדף היומי, ואני חיכיתי למהיריב. אני לא אגזים, אני לא ראיתי תפילת מעריב כזה מאברך. הוא התפלל מהיריב, השכינה שרתה עליו. הייתי מאוד סקרן, מה קרה כאן? אחרי מהיריב הוא בא אליי, או שולם עליכם רבן, מה שלומכם? ברוך השם, מה שלומך, איך אתה מסתדר? ברוך השם, הוא כבר אבא, יש לו כבר ברוך השם בן. שואל אותו איך הפרנוסה, ברוך השם מצוין. אומר רבן, אני רוצה לומר לך משהו. אתה זוכר שסיפרת בשבע הברכות שלי סיפור מהרב רמוי שלייב ססיבר? אמרתי כן. הלכנו הביתה משבע ברכות, אומר לי, אמרתי להקלה שלי, תראי, היהודי הזה סיפר כאן סיפור מאוד מאוד מרגש. אם חכמים הקדושים אומרים שחתן וקלה יכולים לשנות את הדרך, בואי לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא שהבית שלנו יהיה בית כזה שהקדוש ברוך הוא יוכל לרקוד כאן ולמחוא כפיים, כאן גר זוג צעירי, זוג ירי שמיים. אמר לי אברך, תדע, אשתי שינתה את כל הלבוש שהלכה עד החתונה, אני עובד במסגרת רק של אנשים ער לחיים חרדים, יש לי בבוקר לפני העבודה שיעור דף היומי, שיעור בערב, הלכתי הביתה, אני לא אגזים לכם, אני לא יודע אם בכל נדרי הורדתי כל כך הרבה דמעות. חשבתי, רבוני שלא ילום, קודם כל רואים מה הפירוש מיקה עמכו ישראל. לפעמים נדמה על האדם, פוסלים אותו, הוא לא למד, היא לא למדה, לא קיבלה חינוך בסמינר האמיתי, מי יודע איזה בית הם יבנו. חס ושלום, חולילה וחס, אסור לפסול, אנחנו לא יודעים, רגע אחד יכול אדם להשתנות, ועל החס כמה וכמה. זה היה לפני 3 שנים. עכשיו אחרי חנוכה הייתי צריך איזה דבר מאוד מאוד מסובך עבור איזה דבר, ממש מוירדגה דבר שביקשו מלא לסדר, ואמרו לי, במשרד הזה וזה יש יהודי ששם אתה יכול להיעזר. נכנסתי, דפקתי, פותח לי אדם דלת, אברך שואל אותי, מה אתה רוצה כבוד הרב? אתה צריך להגיע ליהודי הזה וזה, יש לי פה עסק ממש של משפחה שנמצאת עכשיו במצב מאוד נורא. אומר לי, רב אר, מה הבעיה? אמרתי לו, אמרתי לו, תראה, היהודי הזה כרגע עסוק מאוד, אני בעזרת השם מבטיח לך, תבוא עד בערב, הדבר הזה יהיה מסודר כליל. אני לא אמרתי מה שאני שומע, מה שאני רואה, התחלתי פשוט לעשות חקירה. החלטתי, אני צריך לדעת מה הולך כאן. יפנו לי להגיס של האברך הזה, אח של האישה הזו. אמר להגיס הזה, אם רבן תדע איזה בית הם מנהלים, אם תדע איזה קשרס, איזה צניאס, איזה עיר השמיים, שבבית הזה שמה אין לך מושג. ממה? הרי פסלנו אותם, אמרו שהם מהדרגה הנמוכה. חס ושלום, ופוסח השם על בתי בני ישראל. מגיע ליל הסדר, כל יהודי ויהודי יכול להחליט, עד עכשיו היינו בבחינת חמץ, אבל את הבית גם כן אפילו במקומות המלוכלכים בפירורי חמץ, המלוכלכים בשאריות של חמץ, בפרט בבתים שבלי עין הרע, בלי עין הרע כן ירבו, ילדים קטנים נמצאים וצריכים שבע עיניים בזהירות. מה לא עושים לפני פסח עם כל החומרים החריפים, עם כל הסוגי מכשירים, מכשירי ניקיון? מגיע בדיקת חמץ, מגיע ליל הסדר, הכל מבריק, הכל זוהר, הכל בלי עין הרע נוצץ. יהודי הוא אותו דבר, מגיע לפני פסח, הקדוש ברוך אומר לנו, יהודים יקרים וחביבים, מה שהיה היה, עכשיו הזמן של הניקיון, עכשיו הזמן של בדיקה. תבדוק את עצמך איכן אתה נמצא בבחינת מבחינת החמץ, הדברים הלא טובים. יש את הזמן של הניקיון, תנקה, תתאר, תתקדש. יגיע ליל הסדר, זה יהיה מצב שאין לו רעה סליקים. מספרים, היה בפויל אחד מגדולי האדמורים, קראו לה ישמח ישראל מאלכסנדר. כל ליל פסח הוא היה נוהג, הוא היה היחיד מכל הפוילי שרבס, בדרך כלל הפוילי שרבס לא ניהלו ליל הסדר שולחן לציבור, רק למשפחה. הוא היה מהבודדים שהוא כן ערך סדר למאות אברכים. אז כל ליל סדר, הוא כבר נפטר לפני, בדיוק הוא נפטר תברש עין, לפני 93 שנים, אחד מגדוי לגדוי לאדמורי פועל. כל ליל פסח שהוא נכנס לריחת השולחן, שהוא שם את ידיו הקדושים על המזוזה ונשק את המזוזה, מה היה יריית פצצה של ליל הסדר לפני מקדש, לפני ורחץ? אז הוא אמר ככה, מוירי ורבויסי, מי שלא מאמין באמונה שלמה שבלילה הזה הרשע הכי גדול יכול להיהפך ולהיות צדיק אמיתי, הוא הרשע של ההגדה של פסח. כי בלילה הזה צריך כל יהודי ויהודי לדעת איכן שהוא היה, באיזה מצב שהוא היה עד עכשיו, מהי דאבה אבה, מה שהיה היה. עכשיו בליל הסדר, כשהגילוי האבה שהקדוש ברוך הוא מראה, הזוהר הקדוש מסביר, פחד של דבר, אנחנו פותחים את ההגדה, תחילת ההגדה אחרי קדש, אומרים אלך מעניה, זה בעצם מילים על ארמי בלשון ארמי. למה מתחילים את ההגדה של פסח בלשון ארמי? יש הרבה הרבה הסברים. אחד מגדולי הונגריה שחיבר את הספר המפורסם ארוגת הבושם אומר פשט אדיר, כתוב בחז"ל במסכת שבת דף י"ב עמוד ב', שמלאכי השרת לא מבינים לשון ארמי, רק לשון הקודש או שפות אחרים, לשון ארמי הם לא מבינים. ומי שרוצה יכול להסתכל, יש כמה קטעים בתפילות כל יום, ובפרט בתיומים הנוראים, שיש קטעים רק בלשון ארמי. לדוגמה, את הקדיש שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, התגדל והתקדש וכל הדברים, זה לא מילים בלשון עברית, בלשון ארמי. למה? כי המלאכים לא יכולים להבין איך זה קורה. הקדוש ברוך הוא מוריד את עצמו ואוהב את מי? את בני ישראל שהם בשר ודם. הוא מוריד את כל היקר והגדולה מהשמיים, והוא מראה ומפגין כל כך גילויי האב ועזים למי? לבניו הקדושים, עם ישראל. אז כתוב בזוהר הקדוש שהמלאכי השרת בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא אומר לכל המלאכים, בואו ותרדו כאן למטה ותרדו איך עם ישראל בני היקרים עורכים את הסדר. אם יש לכם בוודאי, לכל אחד יש אגדה של פסח. בהרבה אגדות של פסח, לפני המילה מגיד, אחרי שאמרו כבר אלך מניה, לפני עבדים משתנה, לפני שמתחילים את הקטע עבדים היינו, יש בהרבה הרבה אגדות של פסח קטע שמתחיל, זה קטע של זוהר הקדוש שמתחיל עם המילים פיקודה בתר דה. זה קטע של זוהר הקדוש ששם מתאר התנא אלוקאי רב שמעון בר יוחאי, והוא מסביר מה קורה כל שנה בליל הסדר, שהקדוש ברוך הוא מכנס את כל הפמליה של מעלה, את כל מלאכי השרת, ואומר להם בואו תרדו כאן בעולם הזה ותראו איך הבנים שלי עורכים את הסדר. ומוכרחני להדגיש ולבטא, לא לטעות ולומר זה רק אצל צדיקים, אצל רבנים, אצל גדולי ישראל. כל בית ובית שנמצא יהודי, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, והוא מסתכל איך עורך את הסדר. ולאור דברי הזוהר הקדוש הזה, היה נוהג הבני סוסחור, שהיה אחד מגדולי הצדיקים לפני 150 שנה, כל ליל הסדר אחרי שהוא ערך את הסדר, היה יוצא לכמה בתים פשוט לעמוד מאחורי הדלת ולראות איך עורכים הדלת. עליו מפורסם הסיפור המרגש, שהוא הגיע לבית אחרי שהוא כבר גמר את הסדר, הוא ניגש לאיזה בית ששם גר יהודי פשוט, לא תלמיד חכם, לא איזה יהודי מי יודע מה, יהודי פשוט, והוא שמע אותו אומר את האגדה. כשהוא הגיע למילים אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, כשהוא אמר את המילה אחד, היהודי הזה אמר את המילה אחד בקול בוכים, אחד, אחד בקול בוכים, אחד. אבני סוסחו פוגש אותה אחרי התפילה, אומר לו גוט יום טב, מדהים לשמחה. אמר לו תראה, עמדתי מאחורי הדלת ושמעתי איך שאתה עורך את הסדר, תספר לי מה קורה שם. הוא אומר רב, אתה יודע אני יהודי מאוד פשוט, יהודי כפרי, האבא שלי שהייתי ילד קטן לימד אותי שאומרים את המילה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שאומרים את המילה אחד צריכים להאריך במילה אחד ולכוון אחד, האלף זה הקדוש ברוך הוא אלופו של עולם, החטא מרמת על השבעה רקיעים והעולם הזה, הדלת זה על ארבע רוחות העולם. אז כל ליל סדר כשאני אומר אחד, אני מכוון את אותו הדגשה כשאני מכוון בקריאת שמע אחד חכם, וככה הלאה. אבני סוסחו פרץ בבכי והוא אמר שהכפרי הזה עשה כאן דבר נוירו מאוד, הוא עשה העיר בשמיים, שהקדוש ברוך הוא לקח את הראש הרשע, את הפעם, את האינו יודע לשאול, מצרף אותם לחכם, והוא אומר אתם רואים אחד הסוד של קריאת שמע. ובזה פרשו צדיקים, אומרים בליל הסדר רבו ישנו הגיע הזמן שחרית, שחרית ראשי תיבות, המילה שחרית, החטא זה חכם, הרייש זה רשע, התף זה תם, השיניות זה שאינו יודע. התלמידים באו ואמרו לרבו ישראל, אתם עם עריכת הסדר, אתם עם הסיפור של יציאת מצרים גרמתם שהגיע הזמן קרי השמה של שחריס, אפילו הרושה, אפילו התם, אפילו שאינו יודע, הם כבר התעוררו על ידי הסיפור שלכם של יציאת מצרים, הם כבר הגיעו לנקודה של קריאת שמה. אז צדיק ארוגת הבויסם מסביר לכם, מתחילים בליל הסדר את האגדה בלשון הרמי, לרמז ככה את התפילות תקנו בלשון הקודש, כדי שהמלאכים יוכלו להעלות את התפילות שלנו לקדוש ברוך הוא. בליל סדר, בליל פסח, לא צריכים להגיע לאמצעים, למתווך, לשלוחים, אנחנו נמצאים ישירות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל בית ובית של יהודים. איך אנחנו מדגישים את זה? מתחילים את תחילת הסדר, הלחמה עניה, בלשון הרמית, שלומר, למה ככה כל התפילות בלשון הקודש, שהמלאכים יוכלו להעלות את זה? או לחמו עניו זה בלשון הרמי, אתם המלאכי השרת, אומרת הגמרא, לא מבינים שפה של הרמי. אנחנו לא זקוקים שאתם תעלו את סדר הגדה שלנו, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נמצא כאן, והוא שומע את עריכת הסדר שלנו. זה הזמן שיש לנו את ההזדמנות בסייעת דשמיא להתכונן בהכנה רוחני, מה הפירוש הליל הסדר. חשבתי בפרשת שמיני שלמדנו שבוע שעבר, יש פסוק, אני בטוח זה לא מתאים מה שאני הולך לעשות, אבל אני רוצה לתת דוגמה. אני מקריא פסוק, והייתי רוצה שכל אחד ואחד, לפני שאני אומר מה שרשי אומר, יחשוב מה הפירוש של המילים האלו. הפסוק אומר ככה: דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. פרשת שמיני זה הפרשה ששם התורה הקדושה מצווה לנו איזה בהמות, חיות, עופות מותרים לאכילה ואיזה נאסר לנו. אז התורה אומרת ככה: זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. אני עוצר לחצי דקה את השיחה, אבקש שכל אחד תחשוב מה פירוש שתי המילים זאת החיה. אני יכול להמשיך? אני בטוח שחלק גדול ודאי חשבו שמה פירושות החיה, את החיה שמותר לאכול והחיה שאסורה לאכול. כך הפירוש ההגיוני. בא רשי הקדוש, שכבר בשיחה הקודמת כאן לפני ראש השנה הסברתי שהחידה אומר שרשי לפני שהוא כתב את הפירוש שלו על התורה, הוא צם 613 תעניסים ברציפות כמניין תרי"ג, חוץ שבת ויום טב. רשי מגלה לנו פשט אדיר ומרגש ונותן לנו חיות על כל החיים. זאת החיה, כאן לא פירוש חיה מהחיות אשר על האדמה, חיה פירושו חיים. הקדוש ברוך הוא אומר, בני ישראל, כיוון שאתם דבוקים בקדוש ברוך הוא וראויים להיות חיים, לכן אני מצווה אתכם, אל תאכלו מהבהמות החיות הטמאות. רש"י מדגיש המילה כאן זאת החיה, לא הפירוש חיה טהורה וחיה שאיננה טהורה. חיה פירושו אומר, אם זאת החיה, לשון חיים. אומר רש"י, לפי שישראל דבוקים בקדוש ברוך הוא וראויים להיות חיים, לפיכך הבדילה מן התומה וגזר עליהם מצוות, ולאומות העולם לא אסר כלום. אני אומר לכם בפירוש, בשבת הזו אני כבר לא זוכר הרבה זמן התרגשות אילאית כזו באטמוספירה רוחנית כמו כשלמדת את החומש רש"י. פחד של פשט רש"י מגלה לנו, להולכים לספר לנו, ללמד לנו את המצוות, איזה בהמות חיות כשרות, איזה לא, בהקדמה עטוף לא עם סוכריה רגילה, סוכריה שכולו ספיחית בדבש, כולו טעם מתוק ונפלא. אמרתי לילדים שלי בשבת בצהריים, כשאמרתי להם השאלה ברעיוני להסביר את הפשט הזה, אמרתי להם במילים האלה, ילדים, אתם רוצים לבחון אותי אם מה שאני אומר לכם שהרש"י הזה זה מתוק מדבש, אני עוצר את השיחה לכם לרגע ואתם יכולים לבדוק את הדבר. שאלו, אבא, מה אתה מתכוון? אמרת, אתם יודעים, אני בדרך כלל קפה שותה רק חצי כפית קפה. עם קפה צריכים בדרך כלל סוכר, אחד צריך כפית, אחד שתיים. אני מוכן שתעשו לי קפה שחור עם 3 כפיות קפה ללא טיפת סוכר. אני אומר לכם, אני אשתה את זה כמו המשקה הכי מתוק שבעולם. רש"י נותן לנו כאן מתיקות עצומה, וזה פשטס, עידוד וחיזוק שכל יהודי, כל בת ישראל, איכן שהיא תימצא, באיזה מצב, באיזה מקום, זה תיתן לה בעזרת השם את הגשמת, את הדבר שיחזק אותה בכל המצבים. רש"י מסביר, זאת החיה. אתם יודעים מה הפירוש חיה? לשון חיים. הקדוש ברוך אומר, בנים מתוקים, בני בנות ישראל, אתם ראויים להיות חיים, כי אתם דבוקים בקדוש ברוך הוא. אני הולך לתת לכם עכשיו פרשה של מחלות אסורות. זה פרשה לא כל כך קל. אולי היום הדור הצעיר, הבנות הצעירות שמתחנכות כיום, אולי אתם לא יודעות את הקשיים. בבקשה, תשאלו את המחנכות שלכם, תשאלו את כל אלו המבוגרים ממכם. לא מדבר לפני 100 שנה, אבל לפני 200, דבר כשאני הייתי ילד, כל ט"ו בשבט, כל ט"ו בשבט יש שיחה בישיבה שלי, והבחורים כבר יודעים שהשיחה מוקדש לנושא הכרת הטוב. הייתי ילד, זה לא מדובר לפני 60-70 שנה, קצת יותר פחות. מה היה בכל בית ישראל שרצו לתת לילדים פירות ט"ו בשבט? תפוז, חרובים היה בשפע, אבל אף אחד לא רצה לאכול. היום אוידי לשם כי תויב חסדה השם בלי עינור, מכל הפירות, מכל סוגי פרי העץ, פרי האדמה. מי מדבר היום את השפע של ממתקים ומיני אוגות וכו' וכו' וכו'. פעם כשהיו רוצים לקנות משהו טעים, ידעו עם הכשר איננו. כן, אלו שלא צריכים הכשר, להם יש, הם יכולים לערב בכל המחלים כל מה שהם רוצים. להגיד לאדם זה מותר לך לאכול, וזה לא, זה לא דבר קל. צריכים כוחות של פרזל ופלדה. הוא נמצא במקום שאין הכשר המעולה, מה הוא יעשה? על הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל מספרים סיפור מצמרר. הוא הגיע פעם לאיזה עיר, וציבור של אלפים צבוע על הדלת, רצו להתברך, ובאה איזו אישה והיללה, מיררה בבכי, כולם נתנו לה להיכנס. היא באה לרב עקיבא איגר הגאון הקדוש ומיררה בבכי, רבי, יש לי ילד שהיה ילד הפלא בכיתה, כל הכיתות הוא עבר בכל המבחנים את הציונים הכי גבוהים, מתמיד, ירי שמיים, בעל אבונה ורחמונה לצלון, כבר תקופה קצרה שהילד הזה לא קולט מה שלומדים, פשוט הוא איבד את ההבנה, הוא איבד את הסברה, לא יודע מה קרה כאן. והרבי שלו בחיידר, המחנכים, פשוט מרימים יד, לא יודעים מה קורה כאן. הצדיק הקדוש רב עקיבא איגר, מה היה התשובה שלו? מה הוא אכל האכילה האחרונה לפני שזה קרה? אז היא אמרה, רב, הילד אף פעם לא אוכל במקום אחר, רק בבית שלי. מה הוא אכל הבחילה האחרונה לפני שזה קרה? היא הלכה הביתה, לקחה את הילד, ניסתה לדובב אותו, תגיד לי בני היקר, איך נאכלת במקום חוץ מהבית? לא זוכר. אולי בכל זאת היא ידעה שרב עקיבא איגר לא מדבר סתם. כן, היא נזכרה, הוא נזכר שהיה איזה חתונה בעיר, ובחתונה אז הוא אכל. נו, מה קרה? היא הולכת חזרה לרב עקיבא איגר, שם הוא אכל. אמר רב עקיבא איגר, אבקש ממך תבררי אם הכל היה שם תקין לחלוטין. היא נכנסה כמובן בפאניקה גדולה, והתחילה לברר ולעשות חקירות ובדיקות, עד שהתברר שרחמנא ליצלון באותה חתונה, אחרי החתונה כמובן זה לא היה חלילה במזיד, בשויגיג התברר שהשאלה רציני על הבשר, השויכת היה כשר, לא מדובר משחטה לא כשרה, היה אחרי זה איזה שאלה של ערבוב, איזה דבר לא כשר, ו... בשכל, כמו שחזל אומרים במסכת יומא לפסוק ונתמי סמבום, אל תקרי ונתמי סמבלו וניתמתם, על ידי מאכל לא כאשר הראש נהיה רחמנא ליצלון מטומטם. לי יש סיפור אישי, דבר מאוד מרגש, שאם אדם בעזרת השם מתאפק, לא כל פעם יכולים להתאפק, אשרי שמי שכן מתאפק ועוצר בעצמו, מצילים אותו מהשמיים ברוכניס ובגשמיס. יש לי אחיין שגר בחצור, היום ברוך השם יש הסעות מסודרות מבני ברק לחצור, מירושלים לחצור ובלי עין הרע. לפני 9-10 שנים היו צריכים לנסוע מירושלים לתל אביב, בתל אביב לקחת מונית את המוניות לחיפה, מחיפה עד מירון, ומירון או היה חצור או לא או הצפת. אחיין מגיע לתל אביב והוא המקום הראשון במונית, חסר 6 אנשים, מחכה 10 דקות רבע שעה, לא מתמלא. אמר לנהג, תראה יש לי מזוודה בבגש למטה, אני מאוד שמה, אני רק יוצא לקיוסק כאן לשתות שתייה, תחכה עליי. בוודאי, בבקשה, איזה שאלה? נכנס לקיוסק, הוא אומר, האם יש לך שתייה עם ההכשר זה, עם ההכשר זה וזה, עם ההכשר שרק בזה הוא שותה את ההכשר הזה, הוא משתמש בזה? אמר לו, לא. אמר לו, אולי אתה יכול להצביע לי איכן יש קיוסק עם הכשר? אומר, תראה שמה בקצה הרחוב יש. הוא הולך בקצה הרחוב, מבקש, אומר, תראה, הרגע ממש נגמר לי, אני בדרך כלל יש לי עם ההכשר הזה, אבל פה פשוט הרחוב מול הוא גם כן יש לו הכשר עם השתייה, עם השתייה עם ההכשר שאתה מחפש. הוא נכנס למקולת ממול, כן, הוא קנה לו בקבוק שתייה, שילם וחוזר. הוא מגיע חזרה, מה הוא רואה? המזוודה שלו עומדת בחוץ, המונית איננו. ניגש לסדרן, הוא אומר לו, מה הולך כאן? הוא אומר, אוי, אתה היית מכאן, אני מתנצל, אבל תראה, ממש אין לי מילים. הנהג חיכה וחיכה, באו 7 אנשים ממשפחה אחת, והם אמרו, הם רוצים לנסוע מאורדן, אז הוא, היה התור שלו, הוא כבר יצא, תיכנס, ודאי עוד כמה דקות יתמלא. הוא התמצטער מאוד, מה יכול לעשות כבר כזה, אחרי זה הרבה זמן, הוא נכנס למונית, ממש לא עברו דקות ספורות, המונית מתמלא. אוי, זה לשם כתוב. מתחילים לנסוע, אחרי 9 נסיעה הכל היה תקין. פתאום מתחילים לראות תור מסתרך עוד ועוד, עובר עוד דקות פצור, שומעים רחמנה לצלון ספירות של אמבולנסים, של מחבאי, של משטרה, ספירות, פחד פחדים. הנסיעה שבדרך כלל מתל אביב לחיפה יש לה שעה ורבע, לקח יותר מ3 שעות, לא יודעים ירדה, שומעים דבר אחד, תאונה, רחמנה לצלון, השם ישמרנו ויצלנו. נוסעים ונוסעים נוסעים עד שהגיעו למקום של התאונה, מה הוא רואה? הרכב המונית שהוא היה צריך לנסוע מקודם, רחמנה ליצלון נמחצה לחלוטין, ורחמנה ליצלון כמה קורבנות היו שם, מה ומה הוא זכה להינצל? הרעבון הצמאון מציק לו, אז מה יהיה אם פעם אחת תשתה לא עם ההכשר שאתה מחפש? לא, אני לא יטמא את המוח, לא יטמטם את השכל. הוא חשב שהוא רק לא מטמטם את השכל, הראו לו מהשמיים, מצילים אותך מהחיים, אתה זוכה להינצל ממוות, כי אתה עומד בפני אתגר קשה ולא רגילה. אדם אחר היה אומר, המונית יוכל לנסוע ואני ממהר לנסוע, אין כל כך רכב מצוי לחצור. לא, לא עושים פשרות. אדם שנזהר בעניין מחלות שירים, לא רק פה הוא נזהר, הוא ניצל בבחינה גשמי, בבחינה רוחני. רוצה לספר לכם סיפור נוסף, שהסיפור הזה קרה לפני 2 בל"ג בעומר. כשקיבלתי את הטלפון במוצאי ל"ג בעומר, אם הייתי יכול אז לתת $1,000 לצדקה עבור חסד שהקדוש ברוך הוא עשה, הייתי עושה את זה. מוצאי ל"ג בעומר לפני 2 תשס"א, מצלצל הטלפון אצלי בבית, טלפון מצלצל, המחותן שלי אומר לי, מחותן, אני רוצה לומר לך משהו, אין לי מילים להודות לשם, הבן שלי אצלו חתן, היום היה ממש מויפס שהיו אומרים, היה קורא אצל רבס, אצל רבנים, ראש ישיבות, אמרו איזה מויפס גלוי, מה קרה? אומר, היום לכבוד ל"ג בעומר הזמנתי את כל הילדים הנשואים שיבואו לערוך איתנו סעודת צהריים, לכבוד התנא לקאי רשב"י. כמובן, עושים סעודה כזו, סעודה בשרי, סעודה מאוד יפה, נתנו מנה ראשונה, מנה שנייה, לי יש בן שהשם יעזור הלאה, ומבחינת אוכל ממש אויבת גדול, אנחנו יכולים לגמור את כל הסעודה בשבת, והוא אוכל זאת הרבה פעמים בדגים, אוכל מאוד לאט, מוירדיק. טוב, הביאו את הבשר, כולם כבר גמרו, אז אשתו של המחותן נכניסה גלידה. המחותן אמר לילדים, לא, זה לא מתאים, אם אחד מהמשפחה עוד אוכל בשר, שיוציאו את זה חזרה למקפיא, הוא יגמור, אז הם יאכלו את זה. הבן שלי ראה את זה, אז אמר לו לא, אני כבר גומר לאכול, אם ככה, והוא הזדרז, הוא לא רצה, אמר לו לא, תאכל הלאה, הוא לא, אמר לא צריך, כבר צילק את הסלחת, לא היה לו נעים שחמיו יצטרך לחכות, לא, לא דרך ארץ. טוב, עד שהתווכחו זה בזה, הבן שלי גבר, הוא סילק את הצלחת, אמר, כבר גמרתי. נכנסה אישה מחוטיינסטה, מה, כבר אכלו את הגלידה או לא? לא, לא יכול. מה קרה? עכשיו היא הבחינה של העטיפה של הגלידה כתוב חלבי. רבוי נשאלו אילום, על ידי זה שיהודי נזהר לאכול כמו שצריך, הוא זכה להציל משפחה שלמה, שאחרי בשר לא יאכלו חלילה וחס גלידה חלבי. כמובן זה דברים פשוטים לחוירה, אבל רואים מה פירוש אם אדם נזהר באוכל. הקדוש ברוך הוא הולך לצוות לנו מה הפירוש מחלות אסורות, בהמות חיות עויפות כשרים או לא. בהקדמה, זאת החיו אשר תאכלי, אתם בחינת חיים, אתם הבנים היקרים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע, יהיה לכם הרבה פעמים התמודדויות לא רגילים, פה כן לאכול, פה לא לאכול, פה מותר, פה לא מותר, הכשרה זה כן תקין, זה לא תקין, אולי אני גרה בסביבה כזו שאין את ההכשרה מעולה. זוי שחיו, אתם יודעים מי אתם, אתם חיים, אתם בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא, תרויים להיות חיים, דבוקים בקדוש ברוך הוא, אתם תזרו ממחולס הסירוס. זה הקדמה שבסייעת הדשמיים מתכוננים עכשיו בלילה פסח, לילה סדר, כל הלילה זה מיוחד בעצם על שתי דברים, אמירת האגדה ואת העניין של האכילה, את הכזית מצה, כזית אפיקומן, כזית קוירך, את הארבע קויסוס, שולחון אוירך, הרבה מצוות שבלילה הזה הכל סובב סביב אוכל. אבל הגמרא במסכת נזיר חב ג' עמוד ב' אומרת הגמרא, שני יהודים אכלו את הקורבן פסח, על אחד אמרו חכמים צדיקים ילכו בם, ועל השני רחמנא ליצלון פושעים ייכשלו בם. יכולים לשבת על יד השולחן אוירך הכי יפה, המחלים הכי מתוקים וטעימים, ואם האדם יודע אני עושה על זה ברכה כמו שצריך, אני אוכל כשאני הולך לקיים עכשיו את המצווה של כזית מצה, שבאבונסינו הרבים כשאין לנו בית המקדש אומר החסם סופר, זה המצווה היחידה שנשאר לנו כרגע שזה תלוי באוכל, זה רק אכילס מצה בליל הראשון. בערב תאכלו מצס, שהיה בית המקדש היה תרומות מעשרות אכילת קודשים, עכשיו אין לנו. יהודי כשותה את ארבע קויסס, אך לכויר הוא יכול להגיד היין כל כך משובח, היין כל כך נפלא, ודאי צריכים לקנות מהאוכל המשק הכי חשוב, אך הולך לקיים את המצווה ארבע קויסס, אני הולך לשתות כנגד וויצייסי ולוקחתי ואיבייסי וגואלתי. זה הייחודיות של יהודי, הוא אוכל, הוא שותה, הוא יהודי והוא לא מאבד את הצלם הליקים. אנחנו הולכים עכשיו בסייעתא דשמיא להתכונן בלילה הקדוש הזה. המהר"ל מפראג מסביר מנהג בהרבה קהילות ישראל שהאב הבית מלביש, מתלבש בליל הסדר עם בגד לבן שזה נקרא קיטל, הולכים את זה ביום כיפר והולכים את זה בליל הסדר. מסביר המהר"ל מפראג הסבר כזה מחזק אותנו, זה נותן לנו כל כך הרבה כוח לגשת לסדר עם כל המוטיבציה. אומר, למה מלבישים את הבגד לבן בליל הסדר? אומר המהר"ל מפראג, ביום הכיפורים הכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שפירושו קודש הקודשים, שרק פעם אחת בשנה היה מותר לכהן גדול להיכנס שם במקום הקדוש הזה, מה הוא ילביש? בגדי לובון. אומר המהר"ל מפראג, ליל הסדר, ליל שימורים, זה כמו יום כיפורים, ליל הסדר כל אחד ואחד דומה בסייעת דשמיא לדרגת כהן גדול ביום הכיפורים. ויום כיפר צריכים לצום, יום כיפר אסור להיכנס לקודש הקודשים רק הכהן גדול. פה כל אחד יושב בבית שלו על יד השולחן שלו, ועם עריכת הסדר למה הוא דומה? הוא דומה בסייעת דשמיא ליום כיפור לכהן גדול. אני הוספתי על זה רמז בסייעת דשמיא, במה גומרים את סיום את ההגדה של פסח? כולם שרים בכזה שירה עם דביקות לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אם מה גומרים תפילת נהילה, כולם צועקים בקול כבר לא קול לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ותוקים בקול שופר. זה בא לרמז לנו את היום כיפורים גומרים עם לשנה הבאה בירושלים הבנויה, את הליל הסדר גומרים עם לשנה הבאה בירושלים הבנויה. יום כיפר וליל הסדר שניהם באותו דרגה. חשבתי להוסיף בסייעתא דשמיא עוד רעיון מאוד מעניין. אומרים בליל הסדר בהגדה, בהקטע שאומרים על אחת כמה וכמה, מסתיים עם המילים לכפר על כל אדונותינו. אם אתם רוצים אני מוכן לעצור לרבע דקה את השיחה. תחשבו בבקשה כמה בגימטריה המילה לכפר. למד כף פי ריש. עם הארבע אותיות לכפר, כמה זה ביחד? 334. בבקשה תחשבו לרגע, לחצי דקה, כמה בגימטריה שתי מילים ליל סדר. זה 334, ליל סדר בגימטריה 334. זה מלמד אותנו, יהודים יקרים, מתיישבים לליל הסדר, מה הלילה הקדוש הזה מגלה לנו? לכפר הליל הסדר זה בחינת יום כיפור. אנחנו אף על פי שעסוקים בשולחן אור אורך והגדה של פסח וכולם שמחים ונהנים, אבל לילה הקדוש הזה הוא לילה משומר מהמזיקים. זה בדרגה דומה ליל סדר כמו לחפר, עם ארבע אותיות כמו יום כיפר לחפר על כל אבוינסייני. זה נותן את העידוד החיזוק לכל יהודי כשיודע לאיזה לילה קדוש ונורא הוא מתקרב, לאיזה שבע ימים בסייעתא דשמיא הוא מתכונן, השבע ימים של מליל הסדר עד שביעי של פסח. צדיקים אמרו, כמו שיש ביצה והתרנגולת רוצים שמהביצה הזו תצא פרוח, אז אם התרנגולת יושבת על הביצה ודוגרת על הביצה, אז בעזרת השם יוצא פרוח. המטרה של ליל הסדר היה בו יציאך עושה עום ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל המטרה של יציאת מצרים היה הכנה לקבלת התורה. אם בליל הסדר, שאז יורד אור גדול וקדוש כזה, שכל יהודי הוא בדרגה של כהן גדול, כל יהודי הוא זוכה בסייעתא דשמיא להתרומם כל כך וכך גבוה, אז אם הוא יודע שזה הקדושה והאור הזה נותנים לו, אבל שהוא ישתדל לא לאבד את זה, לא לפספס את זה, אלא אדרבה, בשבעה שבועות של ספירת העומר וזו בסייעתא דשמיא מנצלים כראו, אז כשבאים ליום הגדול של חג השבועות, אז בסייעתא דשמיא הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו בתואר בני היקר, ביתי היקרה. השעה מאוחרת ואי אפשר לעכב ולהאריך, ואני מבקש מראש סליחה שאם חלילה וחס מתעכבים, אבל ממש אני מרגיש לפני שבנות ישראל יוצאות לדרך המסע הרחוקה בסייעתא דשמיא. בעצם זה לא נקרא חופש גדול, זה נקרא פשוט ימים שצריכים עזרה בבית. היו צדיקים גדולי ישראל שמאוד מאוד ביקשו לא להשתמש עם המילוך חופש, כי אצל בת ישראל אין מושג של חופש, חס ושלום. חופשי זה רק למייסים חופשי. אנחנו יהודים שאצלנו לא חשוב אם זה ערב ראש השנה, ערב פסח, אחרי ל"ג בעומר, לפני ל"ג בעומר, כל רגע ורגע מהחיים זה בסייעתא דשמיא קודש לשם. רק כמובן ההיגיון אומר בכל בית משווים לעזרה, בכל בית צריכים עזרה של הבנות שבעזרת השם יושיטו יד ויוכלו להתכונן בעזרת השם ללילה ולחג הקדוש. אני מרגיש חובת חויב קדוש. אני בטוח שבסמינר היקר הזה ודאי כבר דיברו במשך החורף ודיברו ומדברים וידברו, אבל לפעמים כששומעים את זה מאדם שלא נמצא כל הזמן במקום הזה, שומעים את זה מיהודי שבא ממקום אחר ואומר, זה הרבה פעמים בסייעת דשמיא יכול להוסיף המון. וכדי להסביר מה שאני רוצה, אצל הבייס ישראל מגור זצל הגיע פעם בחור בסוף החורף, והוא אמר, רבי, באתי לקחת ברכת פרידה, אני נוסע הביתה. אמר לו, תיסע לשלום, תחזור בשלום. הבחור יצא, הוא כבר יצא, אומר לגבאי, בבקשה תקרא אותו חזרה. הבחור נכנס חזרה, מה אומר לה בית ישראל? דע לך, מה שזכית לקנות את התורה והערכים הרוחניים בכל החורף, בפעם אחת בתחנה מרכזית אתה יכול חלילה לאבד את הכל לגמרי. ופניו הקדושים התלהבו, אש קודש. כשהוא אמר את זה, הבחור התחיל לראות כמו דג במים. מה המילים האלו מבטאים? אתה נמצא בכותלי הישיבה, הכל קודש הקדושים, רואה רק בחורי ישיבה, רק את הצוות הרוחני. אתה הולך בישיבה סביב הגמרא, סביב ספרי מוסר, סביב התפילה. אתה הולך ויוצא מכותלי הישיבה לאיזה מקום? בתחנה מרכזית, ששם רחמנא ליצלון נמצאים כאלו דברים של ילד יהודי. בת ישראל, העיניים שלה אסור מתכלית האיסור שחלילה וחס תראה אפילו במבט הצצה קלה. אבל מוכרחים להיות שם, צריכים לנסוע. יש מקומות שאין קו 402 ישיר מהרחובות החרדים, צריכים ללכת שם. אז דע לך, מה שהצלחת לרכוש משך החורף בפעם אחת תחנה מרכזית. לדבוננו, לצרינו הרב, פעם כשרצו לומר לבן אדם אתה עלול להיחשף לראות דברים שעשו, אמרו תיסע לתל אביב, תלך לתחנה מרכזית. היום רחמונה לצלון, אני לא רוצה להאריך כי זה פשוט עולה לי הרבה כוח והרבה מאמץ. אני זה העיסוק שלי של תפקיד של חינוך, ואיכן שאני יכול אני מבקש מהאיבשטר שייתן את הכוחס. אני חושב שאני לא מגלה שום סוד כאן לאלו שנמצאות כאן. היום רחמנה לצלון, מי האמין שבשכונה מאה שערים במלכי ישראל, משמואל הנביא, מקומות שזה היה הריכוז, הצנטר החרדי, הריכוז, מי האמין שעיר התורה והקדושה בני ברק עיר התורה וחסידות יצטרכו להיזהר היום להוציא ילד לא עולה לתל אביב, לא למקומות מסוכנים, שרחמנה לצלון אנחנו לא יודעים מה, למה הקדוש ברוך הוא עשה, אבל אנחנו מאמינים שהוא יודע מה שהוא עשה. כשהיום רחמנה לצלון לא רוצה לנקוב באומות, כי לא מי יודע מי מסתובב כאן מאלו שצריכים להיות כאן, אבל הרי מהתקופה האחרונה משתי עיירות מחול שהם היום העוזרים העוזרות בכל בית, שכל אלו מאורטלים לא רק מקדושה, מכל זיק של עדינות הנפש, הרי הם מאורטלים מכל זיק שנקרא אצילי ונימוס. אין שום פרופורציה, אין שום הבדל בינם לבין חיות בשדה, אין שום הבדל בין חיה ביער. רחמנא ליצלון, לפי ההתנהגות הכללי והפרטי איך שהם מתנהגים, וזה נכנס הכל רחמנא ליצלון בתוכנו. אז כשיש סמינר, כשיש לימודים, הראש עסוק, צריכים לעשות מבחנים, צריכים לחזור על השיעורים, שומעים, זוכים לשמוע את המחנכות שהן מתמסרות ומשקיעים חוץ מהלימוד הרבה יראת שמיים. אז זה הבנזין, זה הכוח שנותן לכל בת ובת שתוכל בסייעתא דשמיא לעבור את הגשר הנורא הזו. מגיע עכשיו יום שעד אחרי החג לא נמצאים בכותלי הסמינר, סוף כל סוף ודאי צריכים להיות בבית, אבל כל בת שחשה לנפשה, כל בת שרוצה שהקדוש ברוך הוא תכנה אותה בתואר ביתי היקרה, ביתי החשובה, ביתי הצנועה, צריכה לעשות חשבון נפש, לתכנן. לא כל מודעה שאני רואה ברחוב או במודיע ביתד, שמה יש טיולים על תרס הקודש, רק טיולים חרדים מפרסמים לנו. שקר גס, שקר גס. כמה פעמים כשנמצאים ורוצים לנסוע, רואים מי הם החברים שיושבים סביב, מי הם החברות שיושבים סביב. צריכים לדעת, לא לכל קריאה שמבקשים, את רוצה לערוך טיול בכל המועד, זה כיף, זה מעניין, זה מהמם, לא רוצה את המילים שלא תרגיל בלשוני, ואני נזר לא להוציא את זה חלל דל שפתי. זה טיול של הנאה של יום, טיול של הנאה של כמה שעות, אבל רבותיי, תויצוי סוב מי ישרני, אתם הצעירות ואשריכם שלא תדעו מעולם מצער, אבל מי שרחמנא ליצלן רואה כשנכנסים אצלו זוג הורים עם הפנים הכמותים, עם הפנים הכבושים על פני הרצפה, ומתחילים האבא והאמא לבכות ולהזיל דמעות כמו קוסקוסות שלמים ובוכים, כבוד הרב תציל אותנו, כבוד הרב אולי אתה יכול לתת לנו עצה מה נעשה, היה לנו בת כזו מתוקה, בת כזו חשובה, בתקופה האחרונה רואים אצל הדברים שרחמנא ליצלן משהו לא בסדר, לא תקין, מה מתברר? שיחה אחת עם רחמנא ליצלן עם בת שלא מהסמינר, שיחה אחת רק רחמנא ליצלן עם אחת שרק נפגישה איתה בטיול, לא כל כך קשר, לא צריכים לברט, אוי לאוי לאוי נעים ששויים הויס, ואוי לאוי לאוי נעים ורוי הויס, שלעולם לא יתידו, אבל אני אדם בתור עיסוק שלי, אני יכול להגיד לכם, הרבה הרבה דמעות כבר נשפחו על השולחן שלי מהרבה הורים חשובים ויקרים. בנות ישראל, דעו לכם, הקדוש ברוך הוא מעריך, הקדוש ברוך הוא מעריך, הקדוש ברוך הוא מייקר ומוקיר ואוהב מאוד את אלו שיש להם את הכוח לומר הרבה פעמים לא עם א' רבתי. את נוסעת לטיול, תהי בריאה, אני התחנכתי לחינוך אחר, לא מושך אותי לנסוע שם, לא, אוי זה כל כך יפה, כל כך נפלא, תחזרי אחרי זה הביתה, יהיה לך כמה ימים לספר חוויות. נכון, צודק, החוויה הכי מתוקה בבית, בכותלי הבית, לעזור לאמא להיות, כן, יכולים לצאת כשזה בשותוף עם ההורים, כשזה הכל באמס על תרס הקודש. כמה בת ישראל צריכה לעשות חשבון הנפש סוף כל סוף במשך השנה כשיש לימודים, הרי סוף כל סוף כל אחת יודעת את זה בעצמה, אי אפשר כל כך לקיים מצוות כיבוד אם במלוא מובן המילה. פה האמא מרחמת, איך אני יכולה לבקש מהבת שלי לעשות, לעזור לי, צריכה לגמור את המבחן במתמטיקה ובזה ובזה ובזה, ואי אפשר, ופה צריכים לבוא חברות ללמוד את השיעור, את החומר. עכשיו כשמגיע הזמן אין סמינר, וכל בת עושה חשבון הנפש, יש לי את ההזדמנות, כשאני בעזרת השם אהיה אמא, כשהבנים המתוקים שלי כשתילי זיתים יהיו ויגידו לי, אמא, מה אני יכולה לעזור לך? אמא, מה את רוצה? איכן את רוצה שאני אלך לערוך קניות בשבילך? כמה אנחנו נשמח, כשאבל הקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, למען יאריכון ימיך לאדם, אומר החיים הקדוש, למען יאריכון תאבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון, על ידי שאנחנו מכבדים אותם אנחנו מעריכים את החיים של ההורים, ולמען יאריכון הולך עלינו גם כן, אנחנו יכולים לגרום להאריך את הימים שלנו על ידי מצוות כיבוד אבהם. יש לי המון המון מה לדבר בנושא של כיבוד אבהם, אנחנו מוגבלים בזמן. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לי את הסייעתא דשמיא להוציא בעזרת השם לאור עולם את הספר על כיבוד אב, אני מקווה שזה יביא התעוררות גדולה, סיפורים מרגשים אחד אחרי השני. ואני אומר לכם, רואים את הלב, אשרי הבת הזו שיש לה את השכל הנכון ברגע הנכון בימים אלו, שכל כך צריכים רחמי שמיים, שכל כך רחמנא ליצלן. אנחנו לא יודעים מה שקורה בעולם כולו, הורים שכל העולם כמרקחה, באמריקה, עיראק, אפגניסטן, ופה בארץ ישראל צריכים סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא מקיים בנו, אין השם אלוקיך בו מראשית עשינו ועד אחרישונו. תקשיבו ליהודי שמדבר אליכם, רואים את הלב, ללא שום פנייה, רק יהודי שמתכוון רק לתויבסכם. בנוי סיסרו אלה יקורס וחשיבוס, תעשו חשבון. הרבה פעמים חושבים, איבדתי חוויה, איבדתי הנאה, הייתי יכולה להצטרף שמה. אני אומר לכם, רואים את ליבי, אתם לא מפסידים ואף פעם לא תפסידו, אתם בשרת השם רק תצליחו בחיים. ואם בסייעת הדשמיה זה יהיה, אני מאחל מאוהים את הלב שכל עם ישראל יזכו בסייעת הדשמיה, לך כשר ושמח, שיהיה הכנה קלה לכל בית יהודי ובקוצל כל יהודי, הם מבחינה רוחני והם מבחינה גשמי, לפני פסח ואת החג הקדוש הזה, שנזכה בסייעת הדשמיה לערוך בבית המקדש בבניין הבנויה עם כל עם ישראל יחד, שנזכה כבר עכשיו בסייעת הדשמיה לגאולה האמיתית, אמן ואמן.